חושב שאנחנו בעמוד 13 בפסקה י' א', המשך הסוגיה של אמר רב הונא, אמר רב אסור להטמין את הצונן, ותניא רבי התיר להטמין את הצונן, לוקשיא הא מקמיה דלשמיא מרבי ישמעאל ברבי יוסי, הלבטר דלשמיא, כי הא דיאתיב רבי ואמר, אסור להטמין את הצונן. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, אבא התיר להטמין את הצונן. אמר כבר הורה זקן. אז את זה אנחנו ראינו בפעם הקודמת, שזה היה לפני פסח. וממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, בואו רואה כמה מחבבים זה את זה. שאילו רבי יוסי קיים, היה כפוף ויושב לפני רבי. דהיה רבי ישמעאל ברבי יוסי, ממלא מקום אבותיו, הווי, וכפוף ויושב לפני רבי. וכאמר כבר הורה זקן. אומר רש"י, ממלא מקום אבותיו, גדול כאביו. והיה כפוף ויושב לפני רבי, מפני כבוד הנשיאות, ולא היה הוא מורה לפניו. ואף על פי שגדול הימנו. ואם זה כבר, ואם זה אומר רבי, כבר הורה זקן, גידלו וניסו עלה. אז זה מובן, רב פאפה מתפעל מהכבוד ההדדי שנוהגים החכמים זה בזה. בואו רואה כמה מחביבים זה את זה. דאילו רבי יוסי קיים, אז היה כפוף ויושב לפני רבי. אף על פי שבאמת רבי יוסי הוא גדול מרבי, ומכל מקום לא היה מורה הלכה לפניו, כי פסק ההלכה הוא נקבע על פי הנשיאות, מישהו הרב הראשי, אז פסק ההלכה על פיו. והראיה שרבי יוסי היה כופף את עצמו לפני רבי, שבנו, רבי ישמעאל ברבי יוסי, ממלא מקום אבותיו, והיה גדול כמו אביו, וכנראה היה גדול יותר מרבי, בתורה, ומכל מקום, כפף את עצמו להוראותיו של רבי, ולא היה מורה הלכה בפניו. היה כפוף ויושב לפני רבי. ואם זה שהם, מן הסתם היה מבטל רבי יוסי את דעתו בפני רבי, מכל מקום מצא לנכון רבי לבטל את דעתו מפני דעתו של רבי יוסי. אומר הרב, כשהמבט יוצא מעומק הנפש של גדולי ההנהגה שבאומה על כללות האומה, אז אין שום הכרעה ניכרת מצד מעמד היחיד. איך שיהיה לעצמו לפי ערכו. כי אם על הראש הם שהוא עושה על הכלל כולו. על כן מעין פנות, לפי מה, מעין פנות מה שלפי עצמות ערכו של רבי ועיקר נשיאותו היה רבי יוסי כפוף לפניו, אם היה קיים, יודע היה רבי כמה גדול כבודו בערך גדולתו האמיתית בעיני הגוי כולו. עד שידע היטב להכריע שנתינת חוק כבודו תכין לב האומה להשרשת כבודה של תורה. כפי אותו הערך של הפעולה שתעשה החומרה הפרטית ותעדיף עליה, באשר נובעת היא ממקור כבוד חכמים ועיקרם. אמנם ההרגשה הכללית להכריע את ערכם האמיתי של חכמים לפי אמת מידת רישומם בלבב האומה, היא בעצמה נותנת הוד האהבה הפנימית בלבבם זה לזה. כי אין כאן שום תחרות, כי אם עבודה משותפת להועיל לכלל עם השם, ולרוממו בקדושת כבודה והדרה של תורת אל חי, אשר בלבבם. בואו רואה כמה מחבבים זה את זה. גם זהו האות שהידיעה הפנימית שכל אחד ידע ערכו של חברו, הייתה עמוקה לא רק כפי ההסכמה החיצונית של ההמון, כי אם על פי עומק הערך שידע אחד את מעלת חברו, והידיעה הפנימית שיסודה האמת והכרעת כוח הקדושה הפנימית, היא פעלה את פעולתה בהליכות החיים הכלליים שהוכרעו על פי חכמים, נקודה. וכוח הנשיאות היה מבוסס על יסודות כאלה הקבועים על בסיס האמת ותארת הלב היותר נעלה. וממילא גם המסקנות של הדעות המכריעות להלכה יצאו על פי הצירוף של ההכרה הפנימית של ערכם הנעלה של חכמי האומה, היותר עליונים מצד ערכם הפנימי. עד שמצא נכון רבנו הקדוש לבטל את הכרעת הנשיאות עם כל גודל ערכה המוסכם, מפני חיבת איש כזה שבחיצוניות המעמד היה כפוף ויושל בפניו אם היה קיים. וכאמר כבר הורה זקן, אמר רב פאפה, בואו ראה כמה מחבבים זה את זה. דאילו רבי יוסי קיים היה כפוף ויושב לפני רבי. דה רבי ישמעאל ברבי יוסי ממלא מקום אבותיו הווי, והיה כפוף ויושב לפני רבי. וכאמר כבר הורה זקן, כשהמבט יוצא מעומק הנפש של גדולי ההנהגה שבאומה על כללות האומה, אז אין שום הכרעה ניכרת מצד מעמד היחיד, איך שיהיה לעצמו לפי ערכו, כי אם על הרושם שהוא עושה על הכלל כולו. המשך הקו הרעיוני שהלך ונבנה בפסקה הקודמת, ששם למדנו שתכלית כלל התורה ופרטיותיה זה להשריש קדושתה ועומק גדולת ערכה בלבב כל עם השם. המטרה הראשית של התורה, קיום התורה והכניסה לדקדקנות בקיום התורה, התכלית הכללית שלה היא ליצור את תודעת הערך בתרבות הכללית, תודעת ההכרה של החשיבות שיש לתורה בכלל עם השם. המטרה של הדקדקנות, הסייגים, ולפעמים במקום שחכמים מוצאים לנכון לגדור גדרים ולהחמיר החמרות וליצור את הנורמה ההתנהגותית הזאת בחברה הכללית, המטרה היא לקבע בלבבות את חשיבות היחס, העמדה של התרבות, כשהיא כולה מושפעת מהאידיאלים, מהמגמות, מהמטרות של התורה. זהו, זו הנקודה העיקרית. איך יוצרים את עולם הערכים? איך יוצרים את האידיאל שלמענו חיה החברה? כשהמטרה היא לרומם את תודעת הערך של האופי התורני בלבב החברה כולה. כשזו המגמה, שמה שמניע את החכמים זו תודעת האחריות על בניין התודעה הערכית של החברה. מה שמניע את החכמים זה הדאגה איך יוצרים את הקישור הנפשי ותחושת המחויבות בלבב הפרטים, ועוד יותר חשוב, החברה כולה, אל גילום האידיאל של התורה. כשזה מה שמניע אותם בכל מעבדיהם, אין חשבונות אישיים. המכנה המשותף שהוא באמת יוצר את גדולי הדור, את החכמים, את מנהיגי הרוח של האומה. במה שגדול באמת זה מי שהדאגה הזאת לבניין הרוח ועולם הערכים התרבותי הכללי, זה מרכז הכובד של אישיותו, וככל שמרכז הכובד הזה הוא כבד ושסוחף אליו את כל צדדי האישיות, זהו הגדול. זה הגדול באמת. זה מה שעושה אותו לגדול. כשהמבט יוצא מעומק הנפש של גדולי ההנהגה שבאומה, על כללות האומה, המחשבה כל הזמן זה מה השלכות של ההנהגה שלי, של ההדרכה שלי, של ההוראות שלי, של הפסיקות שלי, על בניין הערכים של האומה, על בניין האידיאלים של החברה. אז אין שום הכרעה ניכרת מצד מעמד היחיד. החשבון של כבודי האישי, או הבלטת שררותי, זה לא יתפוס שום מקום. וזאת אפילו במקום שאפשר יהיה לחשוב שזה לכשעצמו מאוד חשוב. אתם מבינים? זה כמו מה שאנחנו מכירים בצבא. אז יש ומפקד וקצין, אז הוא צריך לעשות כל מיני מניפולציות בשביל לשמור על מעמדו. זה לא כל כך, זה לא כל כך אישי, זה באמת בשביל שיהיה היררכיה ויהיה מרכז כובד ותהיה משמעת ויהיה מסגרת פה במסגרת התפקודית של הפלוגה, של הגדוד, חדומה ועוד. אז אנחנו מכירים מדיניות כזאת שהיא לא צריכה להיות כל כך מגונה, שבן אדם שומר על מעמדו, על כבודו, על ערכו, ועסוק בפעולות שהחשמונות האלה הם חלק מהעניין. הקו הזה, ההיגיון הזה, הוא נכון גם כן בשררה הרוחנית, בהבלטת ההנהגה הציבורית מבחינה רוחנית. לכאורה היה לזה מקום, אבל לא. כשהמבט יוצא מעומק הנפש של גדולי ההנהגה שבאומה, על כללות האומה, אז אין שום הכרעה ניכרת מצד מעמד היחיד. איך שיהיה לעצמו לפי ערכו. כי אם על הרושם שהוא עושה על הכלל כולו. על כן מעין פנות, מה שלפי עצמות ערכו של רבי ועיקר נשיאותו, היה רבי ישמעאל כפוף לפניו אם היה קיים, יודע היה רבי כמה גדול כבודו בערך גדולתו האמיתית בעיני הגוי כולו. עד שידע היטב להכריע שנתינת חוק כבודו תכין לב האומה לשרשת כבודה של תורה, כפי אותו הערך של הפעולה שתעשה החומרה הפרטית ואותה עדיף עליה, ואשר נובעתי ממקור כבוד חכמים ויקרם. המעמד שתופס גדול בישראל הוא יכול לנבוע משני, איך נקרא לזה, מומנטים, משני נקודות משען. זה יכול להיות מצד התפקיד, הפונקציה שהוא ממלא, וזה יכול להיות מצד אישיותו. יש אדם והוא נבחר להיות, לא יודע מה, רמטכ"ל, נבחר להיות שר, נבחר להיות רב ראשי. התפקיד מחייב, כי התפקיד הוא ביטוי של רצון הציבור, של הפונקציה הציבורית, וכבוד הציבור הוא מתבטא בשמירת כבודה של אותה אישיות, של אותה דמות. וחינוך החברה להתייחס בכבוד אל נציגיה הציבוריים, זה תנאי בקיומה התקין של החברה. במשטרה, בערכיה, בשמירת החוק והסדר, והתרבות בכללה. וכן, ישנם אנשים שזהו כבודם, התפקיד. מאחר שהם ממלאים תפקיד, זו חשיבותם, זה כמודם. אנחנו מכירים את הדברים האלה בבית מדרשנו. אליהו, אז הוא רץ לפני מרכבתו של אחאב. נו, אבל אחאב הוא מאלה שאין לו חלק לעולם הבא. שלושה מלכים, ארבע אדיוטות, שאין להם חלק לעולם הבא. הוא ממלכי ישראל שחטאו והכתיעו את ישראל, אין גרועים מהם, אשר הכתיע אותו איזבל. הלא הוא זה באמת שאחר את ישראל, על פי הגדרת אליהו. אחר את ישראל, זה נכון. שהוא רשע ומרושע ואין לו חלק לעולם הבא, זה נכון. אליהו נלחם נגדו, זה נכון. נלחם כנגד השפעתו התרבותית ומגמותיו. הכל נכון. אבל כבוד. וישנס אליהו מותניו, הוא רץ לפני אחאב. למה? כי הוא הריבון. כי הוא המלך. כי המציאות הציבורית, חוץ מאשר אישיותו הפרטית, יש לו ערך ממלכתי. והצד הממלכתי, בספרים כתוב, זוהי השכינה. כשאליהו רץ לפני אחאב, הוא רץ לפני השכינה. אבל מה השכינה? אין לך אויב לשכינה יותר גדול מאשר אחאב עצמו. זה נכון. הוא מצד רעיונותיו, מעשיו, כוונותיו, הכל. קינה דמסאבותה, מקום הטומאה. הכל נכון. אבל מצד הפונקציה שהוא ממלא, זוהי השכינה. כי מלכות ישראל, מה שמתגלה על פי הסכמה של ציבוריות ישראלית, זה בעצמו לא מצד אישיותו הפרטית, אלא מצד הפונקציה הממלכתית, זו השכינה. כך כתוב. ידוע, מפורסם. אותו דבר משה רבינו ביחס לפרעו. וירדו כל עבדיך אלה אליי, והשתחוו לי לאמור, צב אחר את זה. באמת מה הוא אומר לו? אתה תרד אליי ואתה תשת... אבל לא מדברים בסגנון חצוף לפרעו. למה לא? הלו, יש אותו מדרש חזל שאומר, סתרו על פניו ויצא. ואם זה רש"י כמה פעמים הביא דברי חז"ל ומדרשים, משום לחלוק כבוד למלכות. אז כן, זה מלחמה כנגדה. ומכל מקום, איך המהר"ל אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא אל הכללים. והכללות שהיא מופיעה על ידי כליה, זו הופעה אלוהית. ומי שמזלזל בה, הוא לא בסדר. אותו דבר, אסתר באה לבית הצלמים, אז אמרה הצילה מיד כלב יחידתי, ראתה שחטאה. לא מדברים על החשברוש ואומרים עליו שהוא כלב, כי זה לא כבוד. על כן חזרה ותקנה מיד אריה. אז פרעו חשברוש, לא כל שכן מלך ישראל הרשע, או אולי לכל שכן הפוך, לא משנה. בכל מקום, כל מסגרת ציבורית, כל דבר כללי, יש בו ערך שלא הבחירה החופשית של האדם חוללה את זה. כי אני מעריך שישנם הרבה מאוד אנשים, אולי רוב האנשים, בכל מקום הרבה אנשים, הם היו מאוד שמחים לו הם היו מנהיגים ומלכים וריבונים ושליטים וראשי ממשלות ושרים ומפקדים צבאיים, וכל הכבוד היה בא אליהם. הם מאוד, מאוד היו שמחים לו זה היה המצב. נו, אם כולם כל כך רוצים שיהיו, אז למה הם לא? כי שים לב, בן אדם, תפקיד ציבורי על פי רוב לא עוזר לך שאתה רוצה לתפוס אותו. זה לא מספיק שאתה רוצה, צריך עוד כמה תנאים. וכאשר תפקיד ציבורי הוא לא פועל יוצא של רצונך הפרטי, ואם זה בן אדם הגיע לשם, זה מהלך אלוקי. מהלך אלוקי, כבוד, דע לכבד את הערך האלוקי שבדבר. ואם מי שיושב שם על הכיסא זה בריאה משונה שקוראים לה פרעו, או דמות מתואבת שקוראים לה אחשוורוש, או דמות משוקצת שקוראים לה אחאב, זה הכל נכון. אבל את הפה שלך תשמור, ותדע לחלק בין שני הצדדים, בהתנגדות המוחלטת אל הערכים והמגמות האנטי-אלוהיות, ובהופעה האלוהית בעצם המציאות הזאת. זה מה שנקרא א' ב' של תורת בית מדרשנו, מה שאני מעלה על דעתי שכולם פה יודעים. מכל מקום, זהו צד שבו, כמו שאמרנו, מה שיוצר את הערך האלוהי זה לא האיכות האישית, זה לא המציאות הפרטית, אלא התפקיד, הפונקציה. איך אומרת הגמרא? אפילו ריש גרגותא, זה שממונה מטעם העירייה על חלוקת המים, גם זה מן השמיים ממנים אותו. זה גם כן, כל דבר ציבורי, כבוד. זה משהו אלוקי. זה מינוי מן השמיים. והתפקיד עושה את האדם, והתפקיד שמבטא את הערך הכללי וממילא האלוקי, תובע את היחס, את הכבוד. אמנם, ישנם אנשים שאין להם שום מעמד, אין להם שום תפקיד, ועם זה יש להם משקל גדול בחברה. אתן לכם דוגמה. אדם שקוראים לו רב אריה לוין, מה היה תפקידו בחיים? למה הוא נבחר? נו, כולנו יודעים, לכלום. הוא היה מלמד דרדיקי, או משגיח על ילדים קטנים בישיבת עץ חי. לא. תפקיד. אז זוהי תפקיד. אבל אנחנו מעלים על דעתנו שאם האדם הזה בכל מקום שהסתובב והיה אומר, נעלה על דעתנו שהיה האדם הזה מבקש מכל אדם ישראל ברחוב, שכמובן אני יודע שהוא רב אריה לוין, אני יודע אם אנשים לא ידעו שהוא-הוא, אבל אם אנשים יודעים שהוא-הוא, היה מבקש משהו. נסתם כולם לא, לא יודעים איך יוצאים מהכלים כדי לעשות את רצונו, כי הוא אמר. ישנם אנשים שאין להם תפקיד, אבל יש להם איכות אישיותית. והאיכות האישיותית שלהם היא מכה גלים בחברה. הם מכובדים בגלל מצד עצמם. האיש גדול, גדול במוסרו, גדול באיכותו הפנימית, והחברה קולטת את זה. לפעמים היא קולטת את זה, לפעמים היא לא קולטת את זה. יש גם מושגים שנקראים למדבב צדיקים. זאת אומרת, זה הפולקלור שלנו אומר שחברה לא יודעת להעריך את האנשים האלה. זאת אומרת, היא מעריכה את זה כמושג, אבל לא, העיקרון אומר שלא יודעים, בחיים היומיומיים לא יודעים שהאדם העלוב הזה, זה הוא-הוא. לא ידענו כמה היינו יראים מפנה. אבל מכל מקום, לפעמים ישנם אנשים שהחברה יודעת, והיא מעריכה אותם, היא תיראה מהם יראת הרוממות. היא מעריכה אותם על השם האיכויות או המדרגות העצמיות שלהם, מצד פרטיותם. אלה הם שני הפונקציות, אלה הם שני הצורות, שני המודלים האישיותיים, שהם נמצאים לנו פה בין שני הדמויות. רבנו הקדוש ורבי ישמעאל ורבי יוסי. כנראה רבי ישמעאל ורבי יוסי, תראו, לא בכדי רבנו הקדוש קרוי רבנו הקדוש, זה לא בגלל שהוא בן של גדולים, הוא בן ונין ונכד לדוד המלך, והוא הנשיא, ירש את הנשיאות. זה לא רק מצד זה, אלא בגלל שיש לו גם מעלה אישית, ותפקידו נעלו, והוא נעל את תפקידו, ודאי. ומכל מקום, עם כל מעלתו האישית, המופלאה של רבנו הקדוש, היו בדורו גדולים, מופלאים שלאומתם. הנה, פה רבי ישמעאל ברבי יוסי, הציבוריות הרחבה מעריכה אותו כגדול יותר מרבנו הקדוש. ככה זה היה בדורו. רבי יוסי, רבי ישמעאל ברבי יוסי, ממלא מקום אבותיו. זאת אומרת, הוא היה כמו אביו, אב ובנו, שאין להם שום תפקיד, אבל יש להם איכות אישית מופלאה. אנשי קודש, אנשי תורה אדירים, ענקי תורה, שהציבוריות מתייראה מפניהם, מעריצה אותם, אוהבת אותם. עוד יותר ממעלתו וקדושתו של רבינו הקדוש. יש עוד דוגמאות לזה בגמרא. על רבי אלעזר ברבי שמעון, אנחנו מתקרבים ליומות של רבי שמעון. אז רבי אלעזר ברבי שמעון, אז כשהוא מת, אז שלח רבי לדבר באשתו, אמרה לו, כלי שנשתמש בו קודש, ישתמש בו חול. אמרה לו לרבנו הקדוש, מה? אתה חול לגבי, רבנו הקדוש הוא חול לגבי רבי אלעזר ברבי שמעון. על כל פנים, ודאי שרבנו הקדוש הוא רבנו הקדוש, הוא מופלא בקדושתו, אבל מכל מקום, לעומת ענקים, יחידים, שהיו אז באותו דור, יודע רבנו הקדוש, שאת היחס הטבעי, הספונטני, שגואה מהציבוריות הרחבה, אל מול הדמויות הזוהרות האלה של רבי יוסי, רבי ישמעאל ורבי יוסי. ופה דילמה. אנחנו באים, או אולי לא דילמה, כי זו באה פה בסיכומו של דבר הכרעה, זה מה שאנחנו לומדים, אבל מה המצב פה? המגמה היא, והסוגיה והמדוחה היא משותפת לרבי ישמעאל ורבי יוסי, משותפת לרבי יוסי, משותפת לרבינו הקדוש. מה מטריד את האנשים הגדולים באמת באמת, והקדושים באמת באמת? איך בונים את תודעת הערך של האומה לתורה? איך יוצרים בציבוריות הרחבה הערכה לתורה? עכשיו, ישנה דרך אחת, רבנו הקדוש, הוא החליט לגזור ואמר, אסור להטמין את הצונן. בואו נחמיר פה במסגרת דיני התמנה בשבת, זה מחזק את תודעת האחריות על ההתנהגות, שהיא לא תהיה זורמת ללא מחשבה, תחזק את קדושת השבת, תחזק את היחס הציבורי אל סמכותה של המערכת הפסיקתית, ההלכתית. זה מאוד מועיל ליצירת, להחדרת, התמעת תודעת התורה, אנשי התורה, אנשי הרוח, כפי שהם אמורים לעצב את אישיותה התרבותית של החברה. זה רעיון מצוין לעשות את זה כך. אבל הנה, אותה מטרה יכולה להיות מושגת באמצעי, במערכת הנסיבות, שיסתבר שיש פה דמות כל כך נערצת וקדושה. ועד רבה, במה שהתפרסם באומה, שאני מבטל את דעתי ופסיקתי בפני קדושתו של הזקן, רבי יוסי, זה בעצמו יוצר בתודעה הציבורית הערכה עוד יותר גדולה. רבנו הקדוש, הנשיא, עם מעלתו האישית, מעלתו התפקודית, התפקידית. הוא אומר, הורה זקן, העיקר זה מה שגדולי תורה אומרים. רבי יוסי הורה, אז אם הוא הורה להיתר, סתם הורה זה להיתר כמובן, אז זה מה שקובע. זה בעצמו מפשט באומה את אהבת התורה, את חיבת התורה, את הערכת התורה. אז אפשר להשיג את אותה מטרה שאני רוצה להשיג, על ידי ביטול דעתי בפני דעתו. אז לכן, ככה הוא פוסק. אור הזקן, ביטל דעתו. אין פה שום חשבון אישי, כי אני, הסמכות שלי, תוכל להתפשט בציבוריות הרחובה. זה לא הנושא. הנושא עם הסמכות של התורה מתפשטת, והיא מתפשטת. אז מה זה משנה אם מתפשטת על ידי הערכת הציבור אליי, או על ידי הערכת הציבור אל רבי יוסי? זה, מה זה משנה? זה לא, לא עוסקים פה עכשיו ברווחים אישיים. גם במקום שהם לגיטימיים, גם שבהם בעצמם הם גויסים למען המטרה האידיאלית הכללית. אז מאחר שהמטרה הכללית מושגת, אז זה העניין. אין שום מחרה ניכרת מצד המעמד היחיד, איך שיהיה לעצמו לפי ערכו, כי אם על הרושם שעושה על הכלל כולו, על כן מעין פנות מה שלפי עצמות ערכו של רבי ועיקר נשיאותו. שני דברים, רבי הוא קדוש, וחוץ מזה יקר נשיאותו. אז לכאורה הצד הזה, הלא מי מקפיד על הצד הזה אולי יותר מכולם? רבי ישמעאל ורבי יוסי. כי רבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא יודע כמה חשוב לייקר את ערך רבנו הקדוש. שלא לדבר מצד מעמד הנשיאות. כי, נו, אנחנו מכירים את זה כבר מהסיפור שם במשנה, עם פרשיית הנשיאות, עם אותם תקלויות שהיו שם, עם רבן גמליאל ורבי יהושע, שמה שמלמד אותנו לדורות רבי עקיבא, או מה שמלמד אותנו רבי יהושע בעצמו, שהוא בא ביום הכיפורים, שחל לפי חשבונו, ומבטל את פסיקתו בפני פסיקתו של בית דינו של רבן גמליאל. כי רבן גמליאל הוא הרב הראשי. זה לא משנה שרבי יהושע הוא תמיד חכם יותר גדול ממנו. אבל פסיקת ההלכה זה מה שקובע פה, זה מה שמתקבל באומה במסורת רוב דורותיה. והמערכת הממסדית, המערכת הציבורית, היא הרוח האלוהית השורה באומה. והיא זאת שתקבע מה עניינה של תורה שבעל פה. רבי בחוכמה, בתלמידי שקיבלת דעתי, נושק לו רבן גמליאל על ראשו של רבי יהושע. הנה, אותה סוגיה, היא חוזרת כמה פעמים, שם במשנה הסוגיה הידועה, זה חוזר גם פה. הכלל היותר בסיסי, שאותו צריך לבנות כל מי שריח של תורה יש בו, יחס לתלמידי חכמים, ויחס לרבנות, ויחס לממסד הרבני. כי הממסד, מעבר לאנשים הפרטיים, הוא מציין את הכוח הציבורי של האומה בזיקתה אל התורה. וממילא ענק בענקים, יחיד הדור, רבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא עומד ליד הנשיא, אז הוא יושב כפוף, ביראת שמיים מוחלטת. מה שאומר הנשיא זה מה שאנחנו עושים. כן, וחוץ מזה רבי ישמעאל ברבי יוסי הוא גם יודע מי זה רבינו הקדוש, בתור דמות מופלאה בקדושתה מצד עצמו. בכל מקום, הוא כולו מלא יראת שמיים בפני נשיאותו של רבנו הקדוש. אז הוא יושב כפוף לפניו. ומה שרבנו הקדוש פוסק, זה הפסק. ורבי ישמעאל ברבי יוסי יבטל את דעתו בוודאי מראש ולמפרע. מבטל את דעתו במקום שרבנו הקדוש אומר את דעתו. ורבנו הקדוש אומר את דעתו, דעתי, לבטל דעתי בפני רבי יוסי. זה מבטל דעתו בפני זה, וזה מבטל דעתו בפני זה. כי יודע היה הרבי כמה גדול כבודו בערך גדולתו האמיתית בנהגוי כולו. כי רבי יודע כמה הציבוריות הרחבה מעריצה, ובצדק, וזה טוב מאוד שהיא מעריצה, את הדמות המופלאה הזאת בתורתה, ברוממותה, בקדושתה של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא כמו אביו רבי יוסי, עד שידע היטב להכריע שנתינת חוק כבודו תכין לב האומה לשרשת כבודה של תורה כפי אותו הערך של הפעולה שתעשה החומרה הפרטית. אני לא ארוויח שום דבר במה שנחמיר פה את החומרה הפרטית שאני רוצה להנהיג, כי לא נרוויח בזה שום דבר, כי אפשר להרוויח את אותו רווח על ידי שניתן דחף, ניתן נאמץ, נאשר את נטיית נפשה של האומה להריץ את גדוליה, קדושיה, ענקי רוחה. ועוד יותר, אפשר להגיע למטרה של השרשת ערך התורה בלבבות, בצורה עוד יותר איכותית, על ידי המדיניות הזאת, ההפוכה. בזאת שנבליט עד כמה אנחנו מבטלים את דעתנו בפני קדושתו האישית המופלאה, למדנותו, תורתו העצומה של רבי שמעון ברבי יוסי, ותעדיף עליה, ואשר נובעתי ממקור כבוד חכמים ועיקר. וייתכן שיש פה עוד הספקה, אני לא רואה שהרב כותב את זה, אבל אני חושב שזה מאוד מתאים למה שהוא אומר. שיש פה כבוד, איך נקרא לו, כבוד מלאכותי, ויש פה כבוד טבעי. הכבוד המלאכותי זה הכבוד הנימוסי, זה הכבוד ההסכמי. מישהו נשיא, חייבים לנהוג בו כבוד, זה כמו דגל. זה מבטא את הערך הלאומי הכללי שלנו. מי שמבזה אותו, מי שלא נהיה כבוד בו, הוא מבזה את האומה, מבזה את מהותה. אז יש פה ערך מאוד כללי. ומכל מקום, זה לא נטייה ספונטנית, זה לא גורם מהתחושה הפנימית, זה עולה מן המוח. מי שמבין את הסדרים, את המערכת, יודע מה זה נימוס, כללי התנהגות, ובאופן מלאכותי הוא נוהג פה כבוד. אבל דמויות כאלה שאין להם שום מעמד, הם לא ממלאים שום תפקיד, הכבוד שהציבוריות הרחבה רוכשת לדמויות האלה, זה לא בגלל שחייבים, בגלל שרוצים. זה לא בגלל הנימוס, זה בגלל היושרה הלבבית. ורבנו הקדוש מלמד אותנו שנטייה, נטייה ישרה, שנובעת מהלב הישר של אדם ישראל, כשזה מסתחרן, זה מתלכד, עם כבודה של תורה, כבודה של תורה שגועם מהלבבות באופן ספונטני, לחזק את זה, זה חשוב יותר מאשר, על כל פנים זה עדיף, מהחשיבות לחזק את נורמת ההתנהגות הנימוסית, שאותה אנחנו משרישים באומה על נורמת התנהגות. אם תרצו, אני משתמש במודל המודל הסברתי הידוע של ישר וכובש. יש מוסר ישר, יש מוסר כובש. והנה פה, בבחינת הישר עדיף מן הכובש. עדיף אותו מעמד מוסרי שהוא נובע באופן ספונטני, אוטונומי, מוסר שנתבע מהאידיאל העצמי של האדם והחברה, על פני מימד שבו האדם כופף את עצמו וכובש את יצריו כדי לעשות את הנאות על פי הבנתו השכלית הישרה. הטבע בישרותו, שהוא זורם על פי טבעו ומגיע לפיתוחיו הגבוהים, זו המטרה העליונה בעומק העניין של כל הצדדים המלאכותיים, שלא באו אלא כדי להוציא את הטבע או לשדרג את כל איכויותיו עד רום מעמדו. אז כן, עד שידע היטב להכריע שנתינת חוק כבודו תכין לב האומה לשרשת כבודה של תורה, כפיותו הערך של הפעולה שתעשה החומרה הפרטית ועוד תעדיף עליה. באשר נובעת אם ימכור כבוד חכמים ועיקרם, ואני מוסיף, הספונטני. כי גם החומרה זה גם כן כבוד חכמים ועיקרם. רק זה בבחינה מלאכותית וזה בבחינה טבעית. בדיוק מתמזגים אותו, כאילו הכל לא סותר, רק עכשיו אתה צריך להחליט איך אתה פוסק. כמו רבי שאסור להטמין את הצונן, או כמו רבי יוסי שהתיר להטמין את הצונן. נו, הלוכה למעשה, אתה צריך להכריע. עכשיו תשים לב מה משדר את ההכרעה כזאת, מה משדר את ההכרעה כזאת. וזה דילמה, ורבינו הקדוש מכריע. הם מתכוונים לאותו דבר, זה בדיוק מה שהוא אומר. מטרת פסיקתו של זה, לו היה פוסק שאסור להטמין את הצונן בשורה התחתונה, מה שהיה מיני אותו, זה המטרה להשריש את תודעת כבוד התורה בלבב האומה. ובדיוק בשביל המטרה הזאת, אז הוא הכריע ההפך. אז מה הוא הרוויח? את המטרה הזאת היה מציג בין כך, בין כך, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שרבי יוסי רוצה. אלא הוא מרוויח שהוא מפתח עכשיו את הצד הספונטני. הספונטניות של היחס של הלב הציבורי באופן ספונטני אל כבוד התורה עדיף. כנראה זו אחרה. כמובן לא עומד בשום סתירה. צריך גם את זה וגם את זה, אבל במקום שאתה צריך לבחור את מה תדגיש עכשיו, זה קודם. אמנם ההרגשה הכללית להכריע את ערכם האמיתי של חכמים לפי אמת מידת רישומם בלבב האומה, היא בעצמה נותנת הוד האהבה הפנימית בלבבם זה לזה. אבל זה בעצמו, זה ש... אז מסתבר מה... איזה פסק? אנחנו למדנו פה פסק מופלא. לא רק הפסק, מה הדין, אם צונן, מותר להתמין בשבת, אסור להתמין בשבת. זה פסק אחד. זה פסק אחד. אבל דרכו למדנו אולי פסק עוד יותר חשוב. והוא, כשמתעוררת סתירה, איך תבנה את כבוד האומה? על ידי חינוך ממסדי, לכבוד הממסד התורני, או על ידי פיתוח הכבוד הספונטני שמצוי בלבבות של הציבוריות הרחבה. מה עדיף להדגיש? כי ודאי ששני הדברים מאוד מצרכים ומאוד חשובים. אבל מה עדיף? בזה פסק לנו רבנו הקדוש. והפסיקה הזאת עצמה יש לה ערך מוסף. לא רק שהיא מלמדת אותנו שהכבוד הספונטני הוא חשוב שיתפתח בלב הציבוריות הרחבה, אפילו יותר מאשר הכבוד המלאכותי. אבל גם את זה, על ידי הפסיקה הזאת, ישנו פה רווח, והוא כמה מתעוררת ההכרה של החיבה. תלמידי חכמים, כמה הם אוהבים אחד את השני. זה מקפיד על כבודו של זה יותר מה שמקפיד על כבוד עצמו. וזה מקפיד על כבודו של זה יותר מה ש... הם שניהם... כל אחד מקפיד על כבוד השני יותר מה שמקפיד על כבוד עצמו. נו, זה ודאי משריש באומה את הכבוד, את כבוד החכמים, את חיבת החכמים, מוציא מן הכוח אל הפועל את חיבת החכמים זה לזה. הלו האידיאל שלהם הוא כל כך מלוכד, הוא כל כך אחד. הם כל כך עסוקים במטרה אחת, עד שהם ממש עניין אחד. בואו ראה כמה מחבבים זה את זה. מתבלטת פה חיבת תלמידי חכמים של תלמידי חכמים. ולמה כל כך מחבבים החכמים את תלמידי חכמים? כי החכמים באמת, תלמידי חכמים באמת, הם אלה שהם מרכז הכובד של אישיותם, וכל דאגתם בחיים זה איך לפתח את תודעת הערך האידיאלי של תרבות האומה. מי שזה מרכז הכובד של אישיותו, הוא תורה. ואהבת התורה אוהבת את האיש שהוא תורה. זה חיבת תלמידי חכמים. זה דבר אחד עם חיבת האומה. זה דבר אחד עם חיבת אלוקי האומה. ואהבת לרעך כמוך. חיבת התורה, חיבת הקדוש ברוך הוא, חיבת ישראל, חיבת חכמים, הכל אותו דבר. בעומק העניין, מי שבאמת באמת מבין את המושגים, יודע שזה הכל אותו דבר, ויתרה מזאת, לא באמת. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא אם אתה לא אוהב את ישראל. ולא באמת אתה אוהב את ישראל אם אתה לא אוהב את התורה. ולא באמת אתה אוהב את התורה אם אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. לא אוהב את ישראל. ולא באמת אתה אוהב את כל אלה אם אתה לא אוהב את תלמידי חכמים. כי זה הכל אותו דבר. אהבה באמת, הקשר האמיתי זה מצד התוכן שמתגלה באלה. והתוכן זה אותו תוכן. אמנם ההכרה הכללית להכריע את ערכם האמיתי של חכמים לפי אמת מידת רישומם בלבב האומה, מה הערך של תלמידי חכמים? כמה רושם הם עושים באומה. וככל שמשפיעים יותר על האומה, הם יותר חביבים. כי ככל שמשפיעים יותר על האומה, אז רוח השם אשר על עמו רוחי אשר לך, ומה שמתי בפיך, יותר מתרכז בהם, ורוח האומה מתגלה בגדוליה. אז הנה ככן, אז על ערכם הולך ומתעלה בקודש יותר ויותר. והרגשה הכללית להכריע את ערכם האמיתי של חכמים לפי עמת מידת רישומם בלבב האומה, מאחר שהם כל כך מקובלים על האומה, כמה אנחנו חייבים בכבודם, היא בעצמה נותנת עוד אהבה הפנימית בלבבם זה לזה. כי אין כאן שום תחרות. כי עם עבודה משותפת, כתף אל כתף, מה המטרה? להועיל לכלל עם השם. זהו. זו המטרה בלעדית בחיים. איך עוזרים לעם השם? ולרוממו בקדושת כבודה והדרה של תורת אלך אשר בלבבם. ובאמת איך אתה יכול לעזור לעם השם? ככל שתיצור את תודעת הערכים והנטייה, והיא נמצאת בצורה ספונטנית בנשמת האומה, ומתוך כך בסתר אישיותו של כל אדם מישראל, יש לו יחס לתורה, יש לו הערכה לתורה, יש לו קשר נשמתי לתורה. איך מוצאים את הקשר הנשמתי הזה, שיהיה גם קשר רוחני, קשר נפשי, קשר ממשי? איך מגלמים את האמת הנשמתית שבישראל בפועל? זו השאלה. זו השאלה, וזו המטרה, וזו עבודת החיים של כל גדולי ישראל. וכשעושים את זה, זה הדרך היותר טובה להטיב לעם השם. כי בזאת, אתה מציב את עם השם על עצמיותו, על חופשו, על עושרו, על נטייתו, על חייו, על הצלחתו, המהותית והפרטית, העולמית, הפנימית והחיצונית הממשית. יבוא טוב ויתן טוב מטוב לטובים. בואו ראה כמה מחבבים זה את זה. גם זהו האות שהידיעה הפנימית שכל אחד ידע את ערכו של חברו הייתה עמוקה, לא רק כפי הסכמה החיצונית של ההמון, כי אם על פי עומק הערך שידע אחד את מעלת חברו. הם חבבים זה את זה, כי הם באמת יודעים, ציבור רחב אז הוא מעריך את גדוליו. אבל הציבור הרחב, עם כל מה שהוא מעריך את גדוליו, הוא ציבור רחב. בהכרח יש בו ממדים גסים וטיפשיים וכולי, כמו המון. ועם כל הכבוד שהם רוחשים, זה לא נובע מהכרה צלולה עבורה מה זה בדיוק הערך של אותו תלמיד חכם. רק תלמיד חכם יודע להעריך מה זה תלמיד חכם. והחכמים האלה הם מעריכים אחד את השני על פי האימפקט שלהם באומה כולה. אבל הם יודעים להעריך את המעלה האישית אחד של חברו עוד יותר מה שההמון הרחב יודע להעריך. והידיעה הפנימית שיסודה האמת והכרעת כוח הקדושה הפנימית, היא פעלה את פעולתה בהליכות החיים הכלליים שיוכרו על פי חכמים. כי זה גם יכול להיות שאם היית שואל את ההמון, מי יותר חשוב, רבנו הקדוש או רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי יוסי. יכול להיות והמון היה נבוך. זה איש קדוש, זה איש קדוש, זה רבנו הקדוש. כולם קדושים. אבל רבנו הקדוש יודע את האמת, שאולי הציבוריות הרחבה פחות יודעת את זה, עד כמה רבי ישמעאל ברבי יוסי, או כמה רבי יוסי יותר גדול ממנו. הוא יודע את זה. מה שאני מתאר לעצמי שאנחנו לא היינו יודעים את זה. אז הידיעה הפנימית שיסודה האמת והכרעת כוח הקדושה הפנימית, היא פעלה את פעולתה והלכות החיים הכלליים שהוכרעו על פי החכמים. אז יוצא שעכשיו יש פה מבט פנימי שיודע להעריך את הערכים על פי עמת המידה של, לא של ההמון, אלא של האינטליגנציה. האינטליגנציה היותר גבוהה. והיא זאת שיודעת לשפוט גם במקום שההמון לא יודע לשפוט. והשיפוט של האינטליגנציה מתלכד עם האינסטינקט הטבעי והבריא של ההמון ומפתח אותו. זו האינטליגנציה שאומות אמורים להתפאר בה. זו אינטליגנציה שהיא באמת לברכה להמון, שהיא מגדלת את ההמון על פי נטיותיו ומעלה את נטיותיו אל האיכויות העליונות שלה. וכוח הנשיאות היה מבוסס על יסודות כאלה. יש ממסד ויש פסיקה ויש משטר ויש כללים, אבל רבינו הקדוש, זאת מעלת נשיאותו המופלאה, שזה לא כללים וחוק יבש, זהו, ההוראה המורה, שבמקום שהרב הראשי פוסק, ככה פוסקים וזהו, וכל הדעות בטלות לפעמים. לא, הוא לא ככה הנהיג את נשיאותו. הוא הנהיג את נשיאותו בצורה כזאת, שאנחנו נפסוק בצורה שתעודד את האיכויות הפנימיות היותר גבוהות בציבוריות הרחבה. וכוח הנשיאות היה מבוסס על יסודות כאלה הקבועים על בסיס האמת וטהרת הלב היותר נעלה. וממילא גם מסקנות של הדעות המכריעות להלכה יצאו על פי הצירוף של הכרה הפנימית של ערכם הנעלה של חכמי האומה היותר לונים מצד ערכם הפנימיים. הוא פוסק על פי הערכים הפנימיים, על פי המהלכים הפנימיים, ומתוך כך אז הוא גם יודע להעדיף את המעלה הפנימית, גם במקום שהיא לא נודעת בבהירות כל כך להמון, כשהוא בא ליצור את הידיעה המונית, את ההבנה המונית, כמה גדול הוא רבי יוסי, זהו ערך. להשגיר בלב ההמון את הכרת אנשי האיכות. ידעו, הוא זה שרבנו הקדוש אמר שהוא יותר גדול ממנו. ומבטל את דעתו בפניו. הנשיאות עצמה אומרת שיותר חשוב להתנהג על פי איש הקודש הזה. זה יוצר הוד קדושה בכל הרחובות. עד שמצא נכון רבנו הקדוש לבטל את הכרת הנשיאות, עם כל גודל ערכה המוסכם, מפני חיבת איש כזה שבחיצוניות המעמד היה כפוף ויושב לפניו אם היה קיים. רבי יוסי, לו היה קיים, הדבר הראשון שהיה חושב להנהיג ולחנך את כל ציבוריות הרחבה, אנחנו לא זזים ממה שרבינו הקדוש פוסק. הנשיא אמר, זה מה שאנחנו יושבים. אנחנו יושבים בחרדת קודש בפני כל הגה שיוצא מפיו. ולו היה בחיים, הזקן הזה, אז היה כמו בנו, יושב כולו ביראת שמיים, בפני רבנו הקדוש, הנשיא. כי זהו, זו הסמכות האלוקית המוחלטת שקובעת את ההלכה בישראל. וכאמר כבר הוא הזקן,